שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
אני חיים, אני מנקסט אינשורנס. בחדר השני יש את ליאור, הוא מנקסט אינשורנס גם. אתם יכולים לשמוע את ההרצאה שלו על אפקטיב דיזיין משהו. ובחדר השלישי יש, יש את שימי, שהוא לא מנקס אינשורנס בינתיים, כי אנחנו מגייסים. אז דברו איתו ותסבירו לו את התקלה, זה היה אמור להיות שלושה טרקים שכולם נקס אינשורנס. אז אני חיים, מפתח תוכנה מגיל 12, מ-1984. המחשב הראשון שלי היה קומודור 64, ועשיתי עליו עוד לפני וויקס, serverless development, כי לא היו הסרברים, פשוט. ובמהלך הקריירה שלי הייתי דבלופר, ניהלתי צוותים, הייתי ארכיטקט, ושמונה שנים גם הייתי בעצם יועץ עצמאי בתחום של פרפורמנס ואופטימיזציה, ועל זה אני הולך לספר לכם היום. היום אני מוביל את פעילות הבקאנד בנקסט אינשורנס וגם מנהל את קבוצת משתמשי הג'אווה בישראל שנקראת ג'אווה.il. יש לי שתי בנות מקסימות, אני נשוי, וכלב כתום שקוראים לי מושו. הוא נקרא על שמו של הדרקון מהסרט מולן, וכן הוא מגיב למילה דרקאריס כמו שצריך. עשיתי הרבה מאוד מצגות בחיים שלי, בכל המצגות היה קוד, וזאת הולכת להיות המצגת הראשונה שלי בלי קוד, אז בשביל שלא נוכל לצאת מידי חובה, קבלו את Sleep Sort. Sleep Sort זה הדרך הכי מטומטמת לעשות סורטינג, עושים את זה באמצעות Sleep, זה O של N, אבל N הוא מספר השניות כמספר האיברים, ואם אתם רוצים, אני בחרתי את מימוש מטומטם למדי בבש, יש באתר פה עוד מלא מימושים שונים בכל שפה אפשרית. אז אני מתנצל, זו הפעם האחרונה שתראו קוד במצגת הזאת. לפני שמונה שנים בעצם התחלתי להיות עצמאי, ובמהלך התקופה הזאת שאלו אותי המון פעמים את השאלה שתמיד שנאתי לשמוע, האם זה משתלם? כאילו אפשר להגיד על משהו שהוא משתלם, נכון? האם זה משתלם להתחתן? האם זה משתלם לטוס לחול? האם זה משתלם לקנות פסנתר? כל הדברים האלה, לא הבנתי מה רוצים ממני. והתשובה שלי הייתה אחת, כן, זה מאוד משתלם, בגלל שהולכים כל יום ללקוח אחר, אפשר להחליף בגדים. אוקיי? זה היה בעצם הטיעון שלי ללמה זה משתלם. עכשיו, כשאני כבר שנתיים בחזרה שכיר, אני יכול להגיד שבמבט לאחור, כשאני מסתכל 10 שנים אחורה, הדבר הזה היה מאוד מאוד משתלם. זה היה משתלם כי למדתי להכיר את עצמי, זה היה משתלם כי הגעתי למקומות שלא הייתי מגיע אליהם אחרת, זה היה משתלם כי פגשתי הרבה מאוד אנשים, זה היה משתלם כי עשיתי הרבה מאוד פרויקטים מאוד מאוד מעניינים, וזה היה משתלם בגלל שהרווחתי כסף, אוקיי? אבל לא בגלל זה היה משתלם. הרעיון לעשות את ההרצאה הזאת בעצם נולד במחשבה שלי לפני שנתיים, אחרי שנתקלתי לאורך השנים עם הרבה מאוד אנשים שכאילו תהו איך לעשות את הצעדים הראשונים של בעצם להפוך להיות פרילנסר. יש איזושהי הילה כזאת, היא לא ברורה, כאילו זה איזה משהו שמרוויחים בו מלא כסף, והוא מאוד מאוד משתלם, וגן עדן. ומצד שני זה גם מאוד מאוד מפחיד. ורציתי בעצם לעשות טיפה דימיסטיפיקציה לעולם הזה, להסביר לכם טיפה איך הוא עובד, זה בעצם המטרה של ההרצאה הזאת. לפני שנתחיל דיסקליימר, מה שאני הולך לתת לכם כאן, יש פה כמה דברים שהם כלליים ועקרונות כלליים, אבל הרבה מאוד דברים כאן זה מהניסיון שלי, וזה אומר שזה יכול להיות הטעם שלי, וזה יכול להיות הטעויות שלי, וזה יכול להיות בחירות שאני עשיתי שהן לא יהיו רלוונטיות אליכם, כי אתם אנשים אחרים. אם אתם רוצים להתחיל במסע כזה, זה המסע שלכם, הדרך שלכם, והטעות שלכם, אז תיקחו את מה שאני אומר עם גרגר של מלח. אז בואו נחזור אחורה 10 שנים. ספטמבר 2007, התפטרתי. התפטרתי מחברת תוכנה, הייתי שם ארכיטקט, אחרי שהשקעתי ממיטב מרצי 4 שנים מחיי, ויצאתי משם בהרגשה מאוד מתוסכלת. הייתי מאוד מאוד מתוסכל. לא הצלחתי להסתדר עם הפוליטיקה הארגונית, הרגשתי שאני לא מצליח להגיע למקום שאני רוצה, שלא מערכים אותי מספיק ושלא מתגמלים אותי מספיק. יכול להיות שזה לא היה ריאלי, יכול להיות שחייתי בסרט, אבל זאת הייתה הרגשה שלי. ומה שעוד יותר לא הייתי מסוגל לסבול או להכיל באותה נקודת זמן, זה שלא הייתי מסוגל להתחיל את כל זה מחדש. לא רציתי למצוא עבודה חדשה שבה הכל יתחיל מחדש ועוד פעם להתמקם בתוך ארגון ולמצוא את התפקיד שמתאים לי, ואתם יודעים, כולכם עוברים את זה כל הזמן. וחבר שלי פנה אליי, אני לא זוכר, אולי אני פניתי אליו או שהוא פנה אליי, אני לא יודע מי התחיל עם מי, והציע לי בעצם פרויקט של אופטימיזציה, שזה די מה שעשיתי בתפקידי הקודם, ועשיתי את זה ממש ממש טוב, כפרילנסר, כקונטרקטור, בחברת תוכנה מאוד מאוד גדולה, והוא רמז לי שהם מוכנים לשלם הרבה כסף. אז אמרתי, כמה? ואז הוא אמר לי, ככה. ואז אמרתי לו, יפה. והתחיל מסע ומתן, והתחלתי בעצם להגיע למצב של לנסות להבין כמה כסף אני יכול לקבל מכל זה. זה אמור להיות פרויקט של 30 שנה, במשרה מלאה, ובסופו של דבר מה שקרה, זה שהכפלתי את המשכורת שלי פי 2 מעבודתי כשכיר לפני 10 שנים. נחזור לזה עוד מעט. אז בעצם, זהו, אני עצמאי. לא כל כך פשוט. בואו נתחיל לדבר על הדברים הבסיסיים, הקטנים והמעצבנים, שחשוב שכולכם תדעו על חייהם של אנשים עצמאים. קבלו את החברים החדשים שלכם. מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ. אני לא יודע מי מביניהם יותר גרוע, אבל מה שבטוח רואת החשבון שלי תמיד אמרה, עם מע"מ לא כדאי להסתבך. תגישו את הדוחות שלכם בזמן, כי הם לא סולחים אף פעם. מע"מ, מתחרז. מנגד, יש את החבר'ה הטובים, אלה שעוזרים לך. זאת אומרת, אתה מקווה שהם עוזרים לך, כי אתה לא באמת מבין מה הם עושים. רואה החשבון שלך אומר לך, אתה עושה ככה, ואתה עושה ככה. עורך הדין שלך אומר לך לעשות ככה, ואתה סוג של בובה בידיים שלהם, עד שאתה באמת צולל ומבין מה קורה פה ומי נגד מי. אז רואה החשבון שלך יכול לעזור לך להוציא חשבוניות, ויכול להגיש את המקדמות למס הכנסה, ויכול לעזור לך להגיש דוח שנתי, כי כל בן אדם עצמאי או חברה צריך להגיש דוח שנתי פעם בשנה. ועורך הדין שלך יכול לעזור לך לנסח חוזים, ויכול לעזור לך להקים חברה, ויכול לעזור לך בכלל בבעיות משפטיות שיהיו לך. אז כדאי שיהיה את שניהם. וכדאי גם שיהיה סוכן ביטוח, כי עכשיו כבר אין מי שהפקיד לכם לקרן פנסיה ולקרן השתלמות וקרן פיצויים וכל הדברים האלה, וצריך שיהיה מישהו שידע לטפל בנושאים האלה. מעבר לזה, יש לקוחות שידרשו ביטוח אחריות מקצועית, וכדאי שתוכלו לבצע את זה. זה לא פשוט דרך אגב למצוא סוכן ביטוח שמוכן לבטח אחריות מקצועית בתחום של הנדסת תוכנה. עורך הדין, כמו שאמרתי, יכול לעזור לכם לפתוח חברה. אל תפתחו חברה, כי אז יהיה לכם חבר נוסף, רשם החברות. ונכון שפעם היה בעצם איזשהו יתרון מיסוי בזה שתהיה חברה עם כל הנושא של דיווידנדים, סגרו את כל הפרצות האלה ונשארתם רק עם הכאב ראש. הדוחות השנתיים יותר יקרים, ההתעסקות המשפטית יותר יקרה, צריך לשלם אגרה לרשם החברות שנה, כל שנה. והדבר הכי גרוע זה שאי אפשר לסגור חברה בלי להיכנס למלכוד 22. אני כבר 1.5 שנה מנסה לסגור את החברה שלי, כי החלטתי שאני לא צריך אותה כבר. מי שקרא את מלכוד 22 יודע על מה אני מדבר. חוזים. עורך דין יכול לעזור לכם להבין חוזים. בסופו של דבר, בין אם תרצו ובין לא תרצו, כי אחרת זה לא משתלם להיות פרילנסר, יגיע הלקוח הראשון. והוא יהיה חברה גדולה וממוסדת, והוא ייתן לכם חוזה באורך הגלות של דברים שאתם צריכים בשביל לקיים, בשביל להיות קונטרקטור שלו. אחרת, אין מה לעשות, זה החוזה הסטנדרטי. אז אין כזה דבר חוזה סטנדרטי. כדאי שכולכם תדעו עכשיו, זה שקר. כל חוזה אפשר לשנות, וחשוב לשנות אותו, כי יש דברים שאתם בתור קונטרקטורים לא יכולים להסכים. חלק מהדברים שאתם לא יכולים להסכים עליהם זה נושאים שקשורים ל-IP, ומה קורה בעצם עם הדברים שאתם מייצרים במהלך התקופה שאתם עובדים עם איזשהו לקוח. לא יכול להיות שכל מה שתעשו באותה תקופה, ויש חוזים שדורשים את הדברים האלה, יהיה שייך לאותו לקוח. כי יש לכם לקוחות אחרים, יש לכם side projects, יש לכם דברים שלא קשורים לעבודה של הלקוח, ובכלל, הרי לא בשביל זה הלכתם להיות עצמאים, נכון? בשביל לקחת ולשים את כל הידע שלכם וכל התובנות שלכם בפול של אותו לקוח. זה כן הגיוני שהתוצרים שאתם תייצרו בשביל אותו לקוח יהיו שייכים לו, אבל לא הידע שרכשתם ולא שאר הדברים שאתם עושים באותו זמן. עורך דין יכול לעזור לכם להבין את הדבר הזה, בגלל זה חשוב שהוא יעבור על חוזים, בוודאי החוזים הראשונים שלכם, בוודאי חוזים שנראים לכם מוזרים. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, והוא גם כן technicalities, זה עוד חבר חדש שיש לכם, שנקרא שוטף פלוס חפש את החברים שלך. לא את החברים האלה, אלא את החברים של הכסף. אתם כשכירים רגילים בעצם לקבל משכורת כל ראשון לחודש. כמו שעון, אותו סכום כסף, בדיוק כמה, יודעים כמה נכנס ובדיוק מה קורה. כשאתם עובדים כעצמאי, ברגע שאתם סיימתם עבודה או איזשהו חלק בעבודה, אתם מגישים חשבונית, ואז אתם מקבלים את הכסף? לא ממש. אתם תקבלו את הכסף הזה כנראה בתום הסוף החודש הזה, פלוס 30, 60 או 90 יום נוספים. זה אומר שאתם הגשתם חשבונית, ואת הכסף אתם תראו בעוד המון המון זמן. ובזמן הזה, אתם צריכים כבר להתחיל לשלם את המיסים. אתם צריכים לשלם מס הכנסה, מקדמות, אתם צריכים לשלם מע"מ, ואתם צריכים לשלם עוד הרבה מאוד דברים אחרים. זה אומר שעל כל כסף שאתם מרוויחים, נותר לכם בור בתזרים המזומנים, אוקיי? כדאי להתכונן לזה. זה יוצר איזשהו פרדוקס, שאני קורא לו פרדוקס ההכנסה העולה, שגורס בעצם שככל שההכנסה שלכם תעלה, מצבכם הכלכלי יורע. לפחות באופן זמני. זה נשמע מצחיק, אבל זה בדיוק ככה. אם פתאום באיזשהו חודש תרוויחו 400 אלף שקל, בחודש הבא אתם הולכים להיכנס למינוס של 150 אלף שקל. כי תצטרכו לשלם את כל המקדמות, ואת הכסף תראו בעוד 3 חודשים. מצד שני, אם פתאום תפסיקו לעבוד, אז יפסיקו לגבות מכם מקדמות וכל מיני דברים כאלה, והכסף פתאום ייכנס. אז ככל שיש לכם יותר כסף בחשבון בנק, מצבכם הכלכלי גרוע יותר ולהפך. זה הפרדוקס. אבל לא הכל שחור. דברים שלא חלמתם שיכולים לקרות, יכולים לקרות לעצמאים. וזה הכרה בהוצאות, זה הבוננזה של עצמאים. ולמה זה הבוננזה? כי פתאום דברים שהייתם רגילים שמה לעשות, הם מוצאים אותם מכיסכם, יכולים להיות מוכרים למס. כמו לדוגמה, כנסים. רוורסים, 50 שקל מוכר למס. אבל גם מצד שני, אם תטוסו לקצה השני של העולם, לג'אווה 1, אז הטיסה, הרכב, המלון והכנס עצמו יהיו מוכרים למס. וזה גורם לאיזשהו דרבון של להשקיע בעצמך. אם אתה קונה את הלפטופ, אתה תקנה את הלפטופ הכי חדש. ואם אתה טס לכנס, אתה אומר, וואלה, אני דופק את מס הכנסה. ובתכלס, כל השקעה בעצמך היא דרך לשלם פחות מיסים. וזה גורם לזה שאתה תשקיע בעצמך. ומה יותר טוב מלהשקיע בעצמך בתור בן אדם גלמוד ומסכן שהוא פרילנסר שבקושי מרוויח מלא כסף. אז כאמור, לפטופ, הוצאות בית וכו'. אז יופי. אז עכשיו אני יודע את כל הטכניקליטיז ועכשיו אני יכול להיות פרילנסר. אז לא. מיד כשהתחלתי יצאתי טמבל. זוכרים שאמרתי שחתמתי חוזה ממש נפלא? זה היה ב-2007. ומה קרה ב-2007? הסאב פריים. זה לא זמן להתחיל עסק. זה פשוט לא זמן להתחיל עסק. שער הדולר, ואני חתמתי ברוב טמטומי את החוזה בדולרים, כי עד אז כולם היו רגילים שיש רק כיוון אחד שהדולר הולך אליו, שזה למעלה, התחיל לרדת. הוא התחיל באזור 4.3 או 4.4, וירד אז לקרוב ל-3 שקלים, שזה ירידה של מעל 30%. השכר שלה, שבעצם חתמתי, נחתך ב-30% בטווח של חודשיים. הייתי יכול להתחיל לריב ולהתווכח ולהגיד שזה לא ידעתי ולא זה וכו', אבל בלעתי את האלבון והמשכתי, כי בסך הכל זה עדיין היה יפה, ועדיין הייתי במצב ששיפרתי את השכר שלי. אל תחתמו חוזים בדולרים, אלא אם כן אתם חיים בארצות הברית. אי אפשר לדעת לאיזה כיוון זה ילך. אז בעצם, מה שקרה באותה נקודה זה שעבדתי באותה חברה, היה לי מאוד מאוד נחמד. התעסקתי בפרויקט שהיה לי מאוד מעניין, דרך אגב הפרויקט הזה נקבר ולא יצא אפילו, ולא ראה אפילו אור שמש אחר כך מסתבר בעתיד. וזה היה מאוד נחמד ולא חשבתי על כלום וגם לא ממש רציתי לחשוב על כלום, כי כאמור הייתי באיזה מצב שהוא זמני. אבל אז אותה חברה שהעסיקה קונטרקטורים וכמויות החליטה בעצם לעשות שינוי ולקחת את כל הקונטרקטורים שלה ולהפוך אותם לשכירים. והציעו לי לקחת את עצמי ולהפוך להיות שכיר בחזרה באותה חברה, משרה של ארכיטקט, משכורת יפה, הרבה יותר טובה ממה שהייתה לי חצי שנה לפני זה, אבל פחות טובה ממה שהרגשתי שאני יכול להרוויח כעצמאי. וחשבתי על זה וחשבתי על זה ואמרתי כן. חתמתי על חוזה, וזה קרה לי פעם ראשונה בחיים ואחרונה מאז, שחתמתי על חוזה, חזרתי הביתה ואותו לילה לא ישנתי בכלל. בבוקר הודעתי להם שאני לא חותם, ואז בעצם התחיל המסע. נכון שנהניתי מהעבודה, אבל לא הבנתי כל כך לאיזה כיוון אני הולך, ומה בעצם אני רוצה לעשות, ומה אני רוצה להשיג בכל הדבר הזה. הכל היה מאוד מאוד מעורפל, מאוד מאוד לא ברור. ואחד מהדברים שהתחלתי לעשות באותה תקופה, מה שקרה אחרי שלא הסכמתי לחתום ולהיות שכיר, אז נתנו לי עוד איזשהו סלק הזה, עוד איזושהי תקופה של חודשיים שבה המשכתי את אותו תהליך איתם, אבל אחרי זה היה אמור להיפסק, ובתקופה הזאת התחלתי להתייעץ עם הרבה אנשים. התייעצתי עם חברים, ובאיזשהו שלב התחלתי לעבוד עם איזשהו יועץ, שהוא היה גם קואוצ'ר שלי, שעזר לי להבין בעצם מה אני רוצה ולאן אני הולך להגיע. ייעוץ עם אנשים והתייעצות עם אנשים כשאתה פרילנסר ואתה לבד זה משהו מאוד מאוד חשוב. חשוב שיהיה אנשים שתוכל לסמוך עליהם, חשוב שיהיה אנשים שעברו דברים דומים שתוכל לדבר איתם, כי אחרת אתה מאוד בודד. אחד מהדברים שהתפתחו במשך המשך הדרך זה בעצם פירס שאיתם יכלתי לדבר ולהבין כאילו איך כדאי לי לעשות דברים. אחד מהדברים ששמתי לב אליו, גם שלי וגם של פרילנסרים אחרים, זה כל הנושא של ויז'ן. כי כשאתה בעצם פרילנסר, אותם דברים שעניינו אותך קודם, כמו מעמד ארגוני ופוליטיקה ארגונית ואיך אני מתקדם ומתי מעלים לי את המשכורת, זה דברים שכבר הם לא רלוונטיים. ועד כמה שלפעמים בא לנו להיפטר מאותם דברים, זה מייצר חלל, כי החברה שאתם עובדים בה, יש לה חזון. ואם אתם אחרי זה מתנתקים מאותו חזון ואתם הופכים להיות עצמאים, כדאי מאוד שגם לכם יהיה חזון. ואיך בעצם מייצרים את אותו חזון? זאת שאלה קשה, אבל אני יכול לספר לכם איך זה עבד בשבילי. התחלה של הבנה של מה החזון שלך, זה להבין במה אתה טוב, אוקיי? האם אתה טוב בלעשות נודלס, או שאתה טוב בקונג-פו. אני הבנתי על עצמי באותה תקופה, שהדבר שאני חזק בו, זה בלפתור בעיות מסובכות, של פרפורמנס, סקיילביליטי, קונקרנסי. עשיתי את זה יותר טוב מכל בן אדם שהכרתי עד אותה תקופה. אחרי זה הכרתי אנשים שעושים את זה הרבה יותר טוב ממני. והיה לי ברור שיש פה איזשהו פוטנציאל עסקי. יש פה איזה משהו שבעצם יכול לאפשר לי להגיע לארגונים, ובעצם לנצל את החוזקות שלי. ואם אתם רוצים להיות פרילנסרים, אם אתם רוצים לעשות איזשהו מסע, אני חושב שאתם צריכים לחפש בתוך עצמכם מה החוזקות שלכם. ואני מכיר כמה אנשים שיש להם חוזקות מדהימות, שהופכות אותם לפרילנסרים מעולים, שהן מאוד מאוד שונות מהחוזקות שלי, והם יכולים לעשות דברים אחרים ממה שאני עשיתי, וממה שאנשים אחרים יעשו. בעצם אותם חוזקות הן בעצם הסיבות שיגרמו לארגוני פיתוח לפתוח את הארנק ולהוציא עליך כסף. שזה לא דבר טריוויאלי כלל ועיקר. כי ארגוני פיתוח בגדול לא רוצים לעשות את זה. דרך אגב, ארגוני פיתוח גדולים, ברגע שהם עושים את זה, קשה להם מאוד להפסיק לעשות את זה, שזה בעיה אחרת. אז מעבר לזה שצריך להבין במה אתם טובים, דבר נוסף שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, זה פוקוס. Don't be generic. תחליטו מה אתם עושים ותחליטו מה אתם לא עושים. ואל תעשו את מה שהחלטתם שאתם לא עושים. כשאני בעצם הקמתי את פרפורמייזית, אז אלה היו סל השירותים שהיא נתנה. Performance Optimization, Garbage Collection Tuning, Concurrency Validation וScaling של Systems. אם מישהו בא אליי ואמר לי, אני רוצה שתפתור לי את הבעיה הזאת, הייתי מתייצב בשתיים בלילה בשביל זה. אם הוא רוצה שאני אעצב לו UI או שאני אעשה לו ריוויו ארכיטקטוני, זה לא ברודמאפ שלי, זה לא בפוקוס שלי. ואני אומר לו לא, אוקיי? במהלך כל התקופה הזאת יצא לי לעשות איזשהו פרויקט אחד חמוד של איזו אופטימיזציה של גרפים. חוץ מזה, כל מה שעשיתי היה בכיוון שאותו הגדרתי. וזה אפשר לי בעצם להיות הכי טוב בתחום שלי, אוקיי? זה לחפור ולהתמקד רק בדבר הזה, וכשאני הולך לכנסים, אני הולך רק לטרקים האלה, לא מעניין אותי UI, ולא מעניין אותי ספרינג, ולא מעניין אותי דברים אחרים, מעבר לזה של איך אני פותר את הבעיות של הפרפורמנס, אוקיי? זה דבר מאוד מאוד חשוב להבין. זה גם בעצם החיסרון. כי אם אתה, יש לך איזשהו פוקוס מסוים, אתה מאבד הרבה מאוד דברים אחרים, אוקיי? יש הרבה מאוד דברים שפספסתי, במהלך השנים האלה, שחלקם טוב שפספסתי, אבל חלקם חבל, אוקיי? אז בעצם היצירה של הוויז'ן והפוקוס זה מה שמאפשר ליצור עסק שהוא מעניין, שהוא בעצם הופך את המסלול שלך למעניין, למשהו שאתה יכול להתקדם בו, מה שאתה יכול לשאוף בו, למה שאתה יכול לייצר ממנו value לאורך זמן. אבל השאלה אם זה אומר שיש לך עסק. גם זה לא. כי יש עוד כמה דברים שצריכים לדעת. ועוד דברים שצריך to unveil. והדבר, הנושא הבא שאני רוצה לחסות, הוא כל הנושא של פרייסינג. מתכנתים לא אוהבים להתעסק עם כסף. זה מגיע בזמן ש... אחרי רעיונות העבודה מגיעים להצעת עבודה, וזה לא נעים, ויש אנשים שכאילו מקבלים את ההצעה, או לא מקבלים את ההצעה, וגם בזמן הוויכוח אנחנו שונאים להתעסק בכסף, ואחרי שגומרים את המיכוח, אז לוחצים ידיים ואומרים, וואי, איזה כיף שזה מאחורינו. כשאתה פרילנסר זה אף פעם לא מאחוריך. כסף הוא על השולחן כל הזמן, והיכולת לקבוע את המחיר הנכון, ולעשות את המיכוח הוא קריטי לעסק שלכם. אז בואו נעשה קצת טיפה דמיסטיפיקציה לכמה דברים, כי נראה שהם פרילנסרים מרוויחים המון כסף, אבל זה בעצם קצת פחות. כי כשאתם מרוויחים את המשכורת שלכם, המעסיק שלכם מוסיף לזה פיצויים וקרן השתלמות וקרן פנסיה וביטוח אובדן כושר עבודה, וכשאתם עצמאים אז אתם גם צריכים להוסיף לזה ביטוח אחריות מקצועית, יש עוד שונות, יש את ההוצאות של ה... עורך דין ואת ההוצאות של המשפט, את ההוצאות של העורך חשבון, וכל הדברים האלה מסתכמים. הם מסתכמים למשהו כמו בערך 25-30% במעל השכר שלכם, והם לא כוללים כל מיני דברים כמו חופשה ומחלה וכל מיני דברים כאלה, לכן יש הרבה אנשים שאומרים שכאילו בכלל רוצים להיות שקטים ולא להתעסק באם אני עושה את האופטימיזציה הנכונה, פשוט לכפול את זה ב1.5. מה זה אומר? זה אומר שאם כמתכנת יש לכם משכורת של 35,000 שקל, החשבונית שאתם תצטרכו להוציא ללקוחות שלכם בממוצע, זה אף פעם לא יהיה אותו דבר בחודש, צריכה להיות לפחות 45,000 שקל פלוס מע"מ, אוקיי? זה המשמעות של זה. עצמאי שמוציא משכורת של 45 אלף שקל, זה בעצם כמו שכיר שקיבל משכורת של 35 אלף שקל, רק שהשכיר מקבל את המשכורת שלו בצורה שהיא פרדיקטבילית וידועה ובתחילת החודש, והעצמאי יכול להיות שחודש אחד ישבור את הרגל ולא ירוויח כלום. אז זה הדבר הראשון. הנושא השני, שהוא אפילו יותר טריקי, זה איך מחשבים את כמה בעצם אנחנו רוצים להרוויח לשעה. ולמה זה חשוב? רוב הפרילנסרים עובדים לפי שכר עבודה של שעה. הם לא מקבלים משכורת חודשית, בעצם מדווחים שעות, ולפי הדבר הזה יודעים בעצם כמה לשלם. אז אמרנו שאנחנו רוצים להוציא חשבונית של 45 אלף שקל בממוצע, ובחודש אנחנו כנראה נעבוד בערך משהו בין 150 ל-130 שעות. למה ככה? כשכירים אתם עובדים בערך 180 שעות, אבל יש ימי חופש ויש חגים. דרך אגב, החגים האלה שאתם כל כך מחכים אליהם כל שנה, ובודקים אם נופלים על הסוף שבוע או לא על הסוף שבוע, כי אמצע שבוע זה הכי טוב, בשביל עצמאים זה תשעה באב. כל חג הוא תשעה באב כי מפסידים עליו כסף, אוקיי? כן. ובעצם אותם חודשים כאילו שאנחנו, מה רציתי להגיד? רציתי להגיד שכאילו אותם 150 שעות או 130 שעות, זה בעצם מה שריאלי לעשות בצורה שפויה כעצמאי. וזה מה שצריך לקחת 45 אלף שקל ולחלק אותם ב-150 או ב-130, וזה יוצא שכר עבודה של שעה בין 300 ל-350 שקל. אז זה כיוון אחד להסתכל על זה. אבל יש גם את הכיוון השני, וזה הכיוון המעניין יותר של השוק החופשי. אז כמה בעצם כדאי לקחת? 200 שקל, 250 שקל, 300, 350. אז כמו שאמרנו, 200 ו-250 שקל לא כל כך מעניין, כי ארגונים ישמחו לתת לכם את זה, כי זה פחות ממה שהם משלמים על המפתחים שלהם. זה מתחיל להיות מעניין באזור של ה-300 וה-350 שקל, שם הם מתחילים טיפה להזיע ולשאול אם באמת צריכים אתכם, ומתחיל להיות קצת יותר מאתגר באזור של 400 ו-500 שקל. הנקודה שאין לזה כל כך טווח עליון, אוקיי? ואפשר גם לגבות 600 ו-700 ו-1000 ו-1500 שקל לשעה, אפשר, אבל ארגונים לא ישמחו לתת לכם את זה. הם לא ישמחו לתת לכם את זה, ובדרך כלל אם תגבו שכר שהוא מאוד מאוד גבוה, זה בדרך כלל גם הסוף שלכם. כי אלא אם כן יהיה זה משהו מאוד מאוד קריטי או לקוח שמאוד מאוד לחוץ, לא ירצו לשלם לכם את השכר הזה. בגלל זה כל משהו באזור של השחור הוא קצת בעייתי בשביל עבודה שהיא סוסטיינבל, לפחות מהניסיון שלי. קצת יותר נמוך, זה הופך להיות קל יותר ככל שיורדים בסכומים. ריטיינר ודיסקאונט. לקוחות שנשארים איתכם הרבה מאוד זמן, זה מאוד מאוד חשוב. לפרפר כל הזמן בין הרבה מאוד לקוחות קטנים זה מאוד קשה. ולכן אנחנו בעיקרון רוצים שיהיה לנו לפחות לקוח אחד שמלווה אותנו לאורך זמן. והלקוח הזה מן הסתם יקבל הנחה. הוא יקבל הנחה כי הוא נותן לכם את השקט, והוא נותן לכם את הפלטפורמה לחפש לקוחות נוספים והרפתקאות. אוקיי? יכול להיות שהלקוח הזה תעבוד שם לפי שעה, ויכול להיות שלפי ריטיינר. ריטיינר זה אומר שבממוצע נעבוד 40 שעות בחודש ונשלם X כסף, ואם זה יקצה קצת יותר או קצת פחות, לא מתחשבנים. אז לפחות אחד כזה. מה שחשוב זה שהאחד הזה לא יתפוס לכם את כל הזמן. אוקיי? ואנחנו נדבר על זה טיפה אחר כך. כי אחרת אתם בבעיה. Project-based pricing. Project-based pricing זה משהו שאני אף פעם לא הצלחתי לעשות. הוא נראה לי מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד מסוכן. כשאתה מתחיל פרויקט אופטימיזציה, אתה יודע איפה אתה מתחיל, אתה לא יודע איפה אתה נגמר. כבר יצא לי להגיע ללקוחות שהקצו תקציב של 100 שעות בשביל לפתור בעיות, וסיימתי את הבעיה ויצאתי אחרי 4 שעות ושאלתי, אוקיי, מה עושים היום בהמשך היום? אוקיי? ומהכיוון ההפוך יש דברים שהתחילו והיו נראים מאוד מאוד אופטימיים ופשוט מאוד הסתבכו. אז זה נראה כמו איזה משהו שמאוד מאוד קשה לנהל אותו. אם תגבה איזה fixed price ותסתבך עם הפרויקט, אתה תהיה מאוד מתוסכל. מהצד השני, אם תגיד שאתה צריך 100,000 שקל בשביל משהו שסיימת אחרי שעתיים, כנראה שאתה לא תראה את הלקוח הזה יותר. הוא לא יזמין אותך שוב. דבר נוסף שמאוד רציתי לספר לכם, זה על כל הנושא הזה של time is money. time is money אומר את הדבר הבא. הזמן שלכם שווה כסף. בניגוד לכשאתם שכירים, ושמה, אתם עושים מה שאתם עושים, אתם מבחינים את המשכורת שלכם, די לא משנה מה. כשאתם עצמאים, זה ממש לא המצב. ויש לזה צד חיובי ויש לזה צד שלילי. הצד החיובי של זה, זה שבגלל שהזמן שלכם שווה כסף, אתם יכולים להעיף דברים מכם שלא מעניינים אתכם, ולתת לאנשים אחרים, כמו פייבר או אאוטסורסינג באינטרנט, שיעשו בשבילכם את הדברים הלא מעניינים, תשלמו להם כסף, ותשחררו לכם זמן, כי זמן שלכם שווה כסף. לא הגיוני לנקות את הבית, תביאו עוזרת, כי זמן שלכם שווה כסף. וזה הולך והופך להיות סיוט, כי הזמן שלכם שווה כסף. כשאתם הולכים לישון, אתם מפסידים כסף. כשאתם הולכים לסרט, אתם מפסידים כסף. שבועיים בתאילנד, זה פשיטת רגל. הכל הוא כסף. ואני מצאתי שהדרך להתמודד עם זה, זה פשוט לא למדוד את זה במיקרו. להסתכל ולהחליט מה ההכנסה השנתית שאתם רוצים שתהיה לכם, ולפי זה להתנהל. אם הגעתם ליעד הזה, סבבה, אם לא, תתחילו להזיע קצת יותר, אבל אל תספרו לעצמכם כל שעה שאתם החלטתם לחזור הביתה ולישון שנת צהריים. אל תחשבו על זה שאתם יכולים גם לעבוד בשבת, כי זה לא sustainable. ובכלל, זה שהזמן שלכם שווה כסף, זה לא אומר שהזמן שלכם לא שווה גם בקונטקסטים אחרים. אז תעבדו שפוי, כי אחרת אתם תשרפו את עצמכם. דרך אגב, הגישה של לעבוד כמו מטורף ולשרוף את עצמך היא גם כגישה ולידית. לעבוד כשנה כפרילנסר, ואז אחרי זה ללכת לעבוד מסביב לעולם. תעשו את המכפלות, 24 שעות ביממה, כפול 400 שקל, כפול 365 יום, בום! זה חצי שנה חופש. אולי גם מנתח לב טוב, אבל זה חצי שנה חופש. והדבר האחרון שאני רוצה לספר לכם סביב האספקט הזה, זה שחשוב מאוד לנהל מסע ומתן. כשאתם קובעים את המחירון שלכם, חשוב שיהיה לכם מחיר מקסימום, מחיר שתהיו מרוצים ממנו, ומחיר מינימום. אם אתם לא מנהלים מסע ומתן, אתם חוטאים לאמת המרה של החיים. בלי מסע ומתן, אנשים לא מרוצים. אם תבואו ללקוח והוא לא יתמקח איתכם, אתם תחשבו שאתם צריכים הייתם לבקש יותר כסף. אם תרדו מתחת למחיר שאתם קבעתם שהוא מינימום, אתם תהיו מתוסכלים כל הזמן. בגלל זה תמיד תנהלו מסע ומתן, ספרים מעולים על ניהול מסע ומתן, זה משהו שהוא חשוב בכל החיים. הרבה פעמים כשמנהלים מסע ומתן, כשאתה מבצע איזושהי ג'סטה, אתה מבקש משהו אחר. אוקיי, תוריד לי את השכר, תן לי ימי חופש, תן לי ארוחות צהריים. תן לי להצטרף לטיולים של החברה. זה לא חייב להיות משהו ממש ממשי, אבל זה חשוב שזה יהיה. אז עכשיו יש לנו פוקוס וויז'ן וטכניקליטיז וכסף. אנחנו מוכנים? לא, אין לנו לקוחות. אז איך אנחנו מגיעים ללקוחות, שזה דבר שהוא מאוד מאוד מאתגר? יש לנו כל מיני שיטות. אנחנו יכולים לשלוח להם cold emails, אנחנו יכולים לשלוח להם in email בלינקדאין, אנחנו יכולים להתקשר אליהם, אנחנו יכולים לעשות סקר שוק, אנחנו יכולים לדפוק להם על הדלתות של המשרד, אנחנו יכולים לקחת את האוטו שלנו ולרדוף אחרי האוטו של המנכ״ל. אף אחת מהשיטות האלה לפי דעתי זה לא השיטה הנכונה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לגרום לאנשים לחשוב שזה היה רעיון שלהם להביא אתכם. וזה לא פשוט לעשות את הדבר הזה. כי בשביל להגיע לנקודה הזאת, אתם צריכים להגיע למצב שבו יש מה שאני קורא public visibility של עצמכם. אתם צריכים לייצר את המצב שאנשים יכירו אתכם ויבינו מה אתם עושים. ואת זה אתם יכולים לעשות באמצעות בלוג, באמצעות פודקאסט. דרך אגב, פודקאסט זה רעיון מעולה, כי זה יכול להיגמר אחרי 10 שנים ביצירה של כנסים מופלאים וכולי. פאבליק ספיקינג, קבוצות בפייסבוק, Stack Overflow. אני מכיר איזה יועץ מאנגליה שמנפנף בזה שהוא הקונטריביטור הכי גדול לסטאק אוברפלו בתחומים שבו הוא מתעסק. זה מביא לו מלא לקוחות. לינקדאין. לי יש קבוצה בלינקדאין שנקראת Java Performance Professionals. לא עשיתי אותה יותר מדי, אבל אני בטוח שהייתי יכול למנף אותה. אחד מהדברים הכי חזקים מבחינת אותה יצירה של דמות ציבורית היא הרצאות וטריינינג. העברתי קורס שנקרא Java Performance Optimization במשך כמעט 5 שנים, 30 מחזורים, עברו מתחת לידיים שלי בערך 300 איש מאוד מרוצים מהקורס, וכשהם בעצם חוזרים לחברה, אז כל פעם שיתקלו בבעיית פרפורמנס, אז הם יחפשו אותי, אוקיי? אז זה דרך מעולה בעצם ליצור את אותה חשיפה, ודרך מעולה בעצם לגרום לזה שאתם גם תרוויחו יותר כסף. כי טריינינג הוא בעצם דבר שהוא לא חסום. כי מעבר לשעה שלך יש את כמות המשתתפים. ואם אתה מצליח להגדיל את הדבר הזה, אתה יכול להגיע גם לסכומים שהם הרבה יותר גבוהים ממה שדיברנו עליהם מקודם. והדבר הכי חשוב, תשאירו לכם זמן. לא יכול להיות שתעבדו כל הזמן אצל לקוחות, מה שנקרא billable hours, כי אז לא תצליחו לייצר את הפייפליין שיביא לכם את הלקוחות הבאים. אתם תגיעו למצב שאתם מרוויחים הרבה מאוד כסף ביחידת זמן, ואז פתאום בום, יש לכם בור. כי סגרו את המחלקה, חברה פשטה את הרגל וכו'. להשתתף בכנסים ליועצים זה עולם אחר. כשאתם באים לכנס, מעניין אתכם איזה, אם ההרצאות מעניינות או לא. אם אתה עצמאי, זה הדבר האחרון שמעניין אותך. מטרה עיקרית היא מינגלינג, להכיר אנשים ולמצוא לקוחות. מה לעשות? אלה החיים. כמובן כשאתה מדבר בכנסים, כמו שאני עושה עכשיו, זה יכול להביא הרבה לקוחות, רק שעכשיו זה לא מעניין אותי, כי אני כבר לא עצמאי. ומשהו שאני לא ניסיתי, אבל עכשיו כשאני עובד בנקסט אינשורנס ואני רואה איזה נפלאות עושים עם זה, אז מידיה ביינג, פייסבוק וקונטנט מרקטינג, כמו אאוטברנד וטאבולה, יכולים לעשות נפלאות. הנושא האחרון שאני רוצה לספר עליו, זה בעצם קצת מסלול של פרסונל גרוף שקרה לי במהלך השנים. הדבר הראשון שעשיתי, כמו שאמרתי, זה לעבוד עם יועץ שבעצם היה קואוצ'ר שלי, ואחד מהאהבות שהוא הכניס לי זה בעצם הנושא של תיאטרון. ואחרי שהתעסקתי קצת עם תיאטרון שם, אז במשך כמה שנים עשיתי פלייבק, שזה תיאטרון אימפרוביזציה, ואחרי זה השתתפתי בסדנאות של סטנדאפ, ואחרי זה בסדנאות של כתיבה, וגם לנגן בפסנתר, זה מה שהתחלתי בתקופה הזאת. זה היה מסע שהוא מאוד מאוד מרתק. ההצטלה שעומדת מאחורי זה הייתה איך לגרום לזה שאני אוכל לדבר יותר בכלילות מול אנשים. אבל בדרך גיליתי כמה פנינים שאני ממש ממליץ לכל אחד מכם לנסות. כי זה פשוט כיף. תיאטרון זה כיף. ואני בטוח שיש תחביבים אחרים שגם כן יכולים לעזור בתחומים האלה. בסופו של דבר החלטתי להפסיק להיות עצמאי, זה קרה לפני 2.5 שנים כמעט, כי היו חסרים לי 3 דברים. קודם כל הפוקוס היה בעייתי, התמקדות באיזשהו דבר שהוא כל הזמן אותו דבר, זה משהו שאתה לא יכול להמשיך איתו לנצח, ועוד דברים שהיו חסרים לי זה העובדה שאתה לא נמצא בקור של הביזנס, אתה בעצם מנותק ואף פעם לא ישימו אותך על הדברים החשובים באמת. וכמובן אפיליאשן, להיות עם חברים, להיות עם אנשים כאילו שכיף איתם, ללכת לחתונות, ללכת לברי מצווה, לבתי מצווה וכל הדברים האלה, זה דברים שהיו חסרים לי. אז שנה עבדתי באוטברן מאז שהפסקתי ועכשיו אני בנקסט אינשורנס, יש לי את כל הדברים האלה. אין לי שום כוונה לחזור להיות עצמאי בקרוב, אבל never say never. אף פעם אי אפשר לדעת לאן החיים ייקחו אתכם, ושום דבר לא סופי. תמיד אפשר להתחיל להיות פרילנסר, ותמיד אפשר להפסיק. למרות שעם החברים שרכשתם בהתחלה, תישארו כבר כל החיים. בהצהרות הון, וכל מיני דברים נחמדים אחרים, שצריכים לעשות פחות כשאתם שכירים. אם יש לכם שאלות, אני לא יודע כמה זמן יש לנו עכשיו, אתם תמיד מוזמנים לפנות אליי. הייתי יכול לדבר כאן עוד 5 שעות ולא היה נגמר לי רק הנושאים שאני רוצה לדבר עליהם. אבל אני מקווה שקצת עשיתי לכם סדר בעולם הזה, שבשביל אנשים שלא הכירו אותו, הוא טיפה מסתורי, ויש בו הרבה מאוד קסם לא ברור, ותחושות מעורבות של חופש מעולות, וכל אחד יגיד מה שזה מתאים לו. תודה.